הפוליטיקה עם יעקב ריבלין ובנימין ליפקין.
יום חמישי, אור ליום שישי, פרשת תצווה, פרשת זכור את אשר עשה לך עמלק. לא שחסרים לנו עמלקים גם בדור הזה, אבל לא נראה לי שאנחנו הולכים למחות אותם כל כך מהר. איתי באולפן היום בירושלים נמצא העיתונאי והסופר בנימין ליפקין. שלום לך בנימין.
שלום, ערב טוב יעקב.
ערב טוב, אנחנו נסכם קצת את אירועי השבוע הזה, וזה שבוע מאוד מאוד דחוס. קשה להתמקד על משהו מיוחד, אבל בנימין, תן לי את האירוע שלחד עיניך יותר מכל השבוע הזה.
אני חושב שבגדול הסיפור הגדול הוא מה שקרה בלילה שבין רביעי לחמישי, הספסוף של יותר מ-1,000 איש שצר על מספרה בכיכר המדינה בתל אביב, ופשוט במשך יותר מ-3 שעות לא נותן לרעיית ראש הממשלה לצאת משם. אני חושב שזה אירוע מכונן, אני חושב שלא היה כדוגמתו בתולדות המאבקים הפוליטיים בארץ, וידענו מאבקים פוליטיים רבים מאוד. יש מי שיאמר שאפילו זה היה מתוכנן, ואפילו מתוסמר על ידי ראש הממשלה. אתה יודע, היו אנשים שחישבו את דרכם ושאלו את עצמם לאן לצאת, האם לצאת מביתם ביום הזה, ובדיוק ביום הזה בוחרת רעיית ראש הממשלה לצאת לא פחות ממספרה בתל אביב. אני חושב שזה קונספירטיבי אולי מדי לייחס עד כדי כך.
אתה יודע מה, אולי אני מסכים איתך, זה קונספירציה, אבל בסך הכל יש אולי איזה סוג של אטימות מסוימת לצאת לעיר ההפגנות בדיוק כדי להסתפר, איך אומרים, החסרות מספרות בירושלים. אני לא חושב שהיא תכננה את זה, אבל אולי מעיד על סוג של אטימות, של ניתוק.
יכול להיות, יכול להיות סוג של בועתיות מסוימת שממנה סובלת המשפחה הזאת, אבל מה שקרה בסופו של דבר, שיחק לידיו של ראש הממשלה, בשפת הספורט אפשר לקרוא לזה גול עצמי מפואר מאוד, שעשו לעצמם מובילי המחאה, כי אם כל הפוקוס וכל הזרקורים עוברים מעצם הזעקה שלהם וההזדעקות שלהם, לכך שבעצם לא נותנים לאישה פרטית בסופו של דבר, לעשות צורך פרטי ולא משהו ציבורי, יש כאן איזה משהו לקוי, יש כאן משהו עובדאי, שבסופו של דבר נאלצו להזדעק, גם בני גנץ, גם יאיר לפיד, גם אהוד ברק, פרסמו קריאות פומביות שאנה הניחו לגברת ותנו לה לצאת, זה לא בדיוק משחק לטובתם.
כן, אבל זה, אמרת המילה שאישה פרטית, אני לא כך מסכים איתך, כי בדיוק השבוע אישרו לה בוועדת הכספים הגדלת תקציב הביגוד מ-45,000 ל-90,000 שקלים. אז אם מישהו רוצה להיות דווקאיסט, הוא יאמר, תראה, אם אתה איש ציבור, אתה משלם את המחיר, אבל אני מסכים איתך בנימין, זה התנהגות בלתי ראויה, פראית, אנרכיסטית, ושיחקה לידיים של נתניהו, אבל אתה יודע, כל דברים האלה, בעיתונים של היום, עוטפים דגים אחר, אנחנו צפויים להמשך המחאה הזאת, ולהמשך הצעדים, שילכו ויחריפו, כי מה שהם מקבלים מהתקשורת, זה גיבוי לעשות כל מה שהם רוצים, וגם מקבלים גיבוי מבתי המשפט, ואתה יודע מה, במידה מסוימת גם במשטרה, אתה זוכר את הפגנות החרדים, את הפגנות הפלג, את ההפגנות של אחרי הרצח, היה נער הזה, אהוביה סנדק, תוך כמה זמן הממשלה, המשטרה כיסחה אותם, ופה, למרות הכל, למרות שהיו קצת מעצרים, ופה זרקו רימון הלם, עדיין המשטרה התנהגה איתם.
בכפפות של משי, בלי ספק, בכלל, אתה רואה את ההזדעקות, פתאום אתה רואה אתמול באתר המקוון של הארץ, מחתזית הופיע בשטח, אצלנו בהפגנות של החרדים, מחתזית היא חלק בלתי נפרד מהנוף, אי אפשר שלא לראות אותה, אי אפשר גם שלא לראות את הבואש, שלא הגיע אתמול לתל אביב. סך הכל התיזו קצת מים על אנשים, גם רימוני הלם פה ושם, כמובן, יש כאן ממש תיעוד כל כך מדוקדק של השוטר שהצמיד ברך לראשו של מפגין, ואוי ואבוי, איזה זעקות שבר. האנשים האלה לא רגילים לכל מה שאנחנו רגילים לראות דבר יום ביומו כמעט.
כן, בדיוק שיש כאן, זה מחזק את התזה של פריבילגים. השאלה היא האם המעמד הפריבילגי הזה ירד בעקבות כל ההפגנות, והאם החצי השני של העם, שהוא נגד כל ההתנהלות הזאת, מסוגל גם הוא לצאת לרחובות ולתמוך בממשלה, כי אני לא רואה אותו כרגע עושה את זה. הממשלה נמצאת לבד בשטח, והשטח כולו נגדה בעצם.
כן, זה נכון, אנחנו ממש לא רואים פה, ממש זרזיפים קטנים, ראיתי היום איזושהי עצומה של פרופסורים שיצאו בעד הרפורמה, בגדול אנחנו לא רואים כאן איזו הפגנת נגד, זה דברים שלא היו, השמאל יודע יותר להפגין מהימין באופן סדרתי וקבוע, קל וחומר עכשיו שהוא מרגיש ששורפים לו את המדינה.
קל וחומר שיש לו כסף ואמצעים, אנחנו חושבים שיש כאן כסף בלתי מוגבל.
כן, ממש רואים את זה כך, אני באמת לא רואה את ההזדעקות של ההמונים, אותם 64 מנדטים שלפי סקרים, לפחות לפי הסקרים של שלמה פילבר, ממשיכים לתמוך בממשלה, אז איפה הם? למה לא שומעים את קולם? באמת.
אולי הם אומרים, יש לנו ממשלה, ושעכשיו אחרים יפגינו נגדה, אבל יש להם טעות בעניין הזה, כי מדובר פה במאבק על דעת הקהל, לא רק כאן בארץ, אלא גם בעולם. כשברחבי העולם רואים את ההפגנות והמחאות האלה, הם חושבים שאנחנו ערב כיכר תחריר, זאת אומרת שהם חושבים שהמונים האלה יצליחו להפיל את הממשלה, מה שהם לא יודעים שבישראל ממשלות אף פעם לא נופלות מבחוץ, אלא רק מבפנים שמתחילות להתפוררות. ופה אני רוצה לשאול אותך, בנימין, האם אתה רואה איזשהו סימני התפוררות בממשלה הזאת?
תראי, יש כאן מצב ביטחוני מעורער ורעוע מאוד. אנחנו יודעים לכך ש-14 הרוגים בתוך פרק זמן קצר מאוד. הדברים של גל טרור שאנחנו הרבה זמן, בוא נאמר, לא זוכרים כמותו, כמעט מדי יום יש פיגוע ופיגוע קשה. פיגועים לא פשוטים שפוקעים בבטן הרכה, גם של ישראל וגם של הממשלה הזאת. יושבים אנשים בממשלה שבאו על טיקט של אלו שישנו את המשוואה ויעשו את הסדר, והדבר הזה לא מצליח, חרף כל ההצהרות הרמות והדברים הללו.
אולי זה לא מצליח כי הפלסטינים מרחים שהממשלה הזאת, כמו ממשלות נתניהו קודמות, מצטיין ברפיסות ביטחונית. אתה זוכר שבתקופת נתניהו היה לנו בלונים, ותבערה מאז אבוי שתק, וגם היום בעיצומו של גל טרור, הוא מעביר דלק פטור ממעם לעזה, והוא נכנסה בפגישות מדיניות, אז ייתכן מאוד שהפלסטינאים פשוט מריחים את החולשה.
בלי ספק, בכלל מי שזוכר את איך ההתנהלות של נתניהו, אפילו בימי צוק איתן, הייתה ממש כמו של ריקוד תימני, צעד קדימה, שני צעדים אחורה. נתניהו הוא לא איש של מהלכים נועזים, והפלסטינים בפירוש הם הראשונים שיודעים להריח את זה, ולנצל את המומנטום הזה.
כן. טוב, בואו נצרף לשיחה שלנו, אדם שאנחנו מעלים הרבה בתוכנית הזאת, את היועץ האסטרטגי ברק סרי, הוא מבין טוב את המפה, ונשמח לשמוע גם את הדעה שלו. שלום וערב טוב לפרשן וליועץ האסטרטגי ברק סרי.
שלום, שלום, ערב טוב.
שלום ברק.
תראה ברק, עבר לנו שבוע מאוד מאוד מעניין. בהתחלה חשבנו, עד יום שנחשבנו שהממשלה הזאת הולכת ליפול, אתה יודע, אבן אחרי אבן, אבי מעוז מתפטר, פורש מחזיק את האחריות על מירון, מפנים את אביתר ופוגל ואיך קוראים לו השני, גם כן עושים בעיות שם אלמוג כהן, אבל נראה לי שלקראת סוף השבוע אנחנו רואים איזושהי התייצבות, יכול להיות שהשותפים תפסו שהם באמת הולכים ליפול ואז הם צופפו את השורות?
תראה, אני אגיד לך, יש כאן שני היבטים למה שקורה, באמת, באופן מדהים, חודשיים אחר הקמת ממשלת ימין מלא מלא, כשכולם ניבו לה בהתחלה קדנציה שקטה של 4 שנים פלוס, אתם מדברים עכשיו שאולי אפילו יהיה יותר. קודם כל נתחיל עם זה שהמציאות היא האויב לטעמי מספר אחת של הקואליציה הנוכחית. מדוע? כיוון שלפחות שתי מפלגות, ואני מדבר על עוצמה יהודית ועל הציונות הדתית, שרצו מפלגה אחת, הגיעו לממשלה הזאת ולקואליציה הזאת עם רב ציפיות והבטחות גבוה מאוד. מחד, למגר את האינתיפאדה ולמגר את הטרור ולמגר את ההסלמה, ולתת מכה ניצחת לטרור במזרח ירושלים, ביהודה ושומרון וכו'. ומאידך באמת לתת ככה מכה קשה לפשע המשתולל בחוצות הערים, בעיקר בדרום, בצפון, במגזר הערבי. ואלה יומרות גבוהות שקשה מאוד לממש אותן, וגם אם יחול שיפור זה יהיה בטווח ארוך עם מאמצים גדולים מאוד, בטח לא נראה את זה בטווח הקרוב. לצערנו הרב הפיגועים ככה הולכים וגוברים, השבוע רשמנו לצערנו את החלל ה-14, וזה מציב גם את איתמר בן גביר וגם את מוטריץ' בצרה גדולה מול הציבור שלהם. אז לכן, לטעמי, אם חלילה וחס הפיגועים יימשכו, ואתה יודע, צריך לציין עוד דבר, ההרוגים עד כה, באמת יצא כך שההרוגים הם באמת בשר מבשרם של מפלגות הקואליציה, גם מתנחלים, גם חרדים, אם חלילה הפיגועים האלה יימשכו, אני חושב שתהיה בעיה גדולה מאוד, נגיד לאחד כמו איתמר בן גביר, להמשיך לשרוד בממשלה, אנחנו רואים כבר את המצוקה שלו, כי נגיד...
אני שואל רגע ברק, אני שואל, הדברים הללו לא היו ברורים, מדובר לא באנשים טיפשים, גם בצלאל סמוטריץ' וגם איתמר בן גביר, הם אנשים שיודעים, יודעים לקרוא מפה, הם באמת חשבו שהוקוס פוקוס שרק מתיישבים על כיסאותיהם?
לא הוקוס פוקוס, אבל לא הם, ובטח לא אנחנו הקטנים, חשבנו שאחרי חודשיים אנחנו נהיה בגל כזה של טרור, אף אחד לא חשב על 14 הרוגים, זה מספר נורא בתקופה כל כך קצרה, וזה מציב אותם בבעיה קשה, וזה מציב אותם בלחץ גדול, ומציב אותם, יכול להציב אותם בעוד כך וכך חודשים, אם חס וחלילה כמו זה יימשך, בפני ברירה, אם אני ממשיך להיות בתוך הממשלה הזאת, אני יכול, אתה יודע, לאבד את כל הקולות, כי בסוף כך אחד כמו איתה ברמין, אין לו בייס, אין לו בייס, נגיד, כמו החרדים, זה מפלגת טרנד, שנגעה באמת בנושא מאוד מאוד כאוב ובעייתי, גם הטרור, אבל בעיקר הפשיעה הגואה וחוסר הביטחון, הוא נגע בזה בחוכמה רבה, הבטיח הבטחות, אם זה יימשך, הוא יכול תוך כמה חודשים ולהיכחד פוליטית, הוא יכול לראות
כן, אבל יש להם
ואז תהיה לו ברירה, האם אני נשאר בממשלה הזאת לאורך זמן, ואני יכול לגמור את הקריירה בגילי הצעיר, 47-48, או שאני פועל לפירוק הממשלה, יוצא החוצה ואומר, בגלל שנתניהו לא נתן להתעונש מוות למחבלים, ובגלל שהיה יועץ המשפטית מנעמי,
אז מה יצא לו שתהיה ממשלת שמאל והוא יהיה באופוזיציה? אתה יודע מה? אתה אומר לי דבר חדש, אולי הוא מעדיף להיות באופוזיציה, אולי הוא מעדיף להיות באופוזיציה.
בהנחה שחלילה הפיגועים נמשכים, אז הוא יעמוד בפני ברירה כזאת. הוא יצטרך לקבל החלטה, האם הוא ממשיך בממשלה הזאת, לא מקיים את ההבטחות, כי כמו שאמרנו, קשה מאוד לקיים. ומתחיל להקיז מנדטים, או שהוא דבק בממשלה, או שהוא מחליט לעשות מעשה, מפיל את ממשלת הימין, אתה יודע כבר, היו לנו מקרים של מפלגות ימין שהפילו את ממשלת הימין, זה לא איזה משהו תקדימי.
זה משהו די ידוע, אבל
אבל
בוא נדבר רגע, בוא נדבר רגע ברק על היבט אחר שאי אפשר לקיים הבטחות, המציאות היא לא רק הביטחונית, המציאות היא גם מדינית, נתניהו מתחייב לאמריקאים כל מיני הבטחות, הוא היה בזה פסגה השבוע, הוא חייב לקיים אותם, ככה הם סגרו לנו את הברז.
יש כאן ממשל דמוקרטי, זה לא טראמפ, עם מדיניות שונה לחלוטין, אני גם מזכיר עוד דבר, הוא עוד לא הוזמן עד רגע זה לבית הלבן, שזה דבר שהוא גם כן נדיר במקומותינו.
די חסר תקדים כמעט.
שממילא, מלכתחילה לא ממש אהב את בחירתו, ולא אהב את בחירת ממשלתו, אני מזכיר לך איזה הודעה יוצא דופן, אני לא זוכר הודעה כזאת שממשל אמריקאי הוציאה נגד שר בכיר בישראל. ההודעה אתמול נגד שר האוצר של מדינת ישראל היא חסרת תקדים, באמת חסרת תקדים. זה חסרת הודעות אמריקאיות.
גם הדברים של סמוטריץ' היו חסרי תקדים.
מנוסחות בדיפלומטיות כאן, זה היה הכי
מוטה. גם הדברים של סמוטריץ' היו חסרי תקדים. אני לא זוכר שמעתי פעם שר בממשלה שאומר למחוק איזה כפר, יש לזה קונוטציות ממלחמת העולם השנייה, או מהמלחמה של רוסיה באוקראינה עכשיו. ממתי מוחקים כפרים פה? אני, אתה יודע מה, הייתי מתפלא אם האמריקאים לא היו מגיבים ככה.
כל זה מגיע פעם למתקנה, שיהיה קשה מאוד מממשל אמריקאי כזה. מאוד קשה. ולכן, אתה יודע, נתניהו זכה פילוסים, אתה יודע, אתן לך דוגמה למה שהיה שבוע, שהוא דבר אבסורדי. ראש הממשלה ושר הביטחון, להביא בהחלטה נכונה מאוד, נענו ליוזמת ארצות הברית לקיים ועידה בעקבה, בהשתתפות הרשות הפלסטינית, בהשתתפות ירדן במצרים, כדי להרגיע את האווירה ולהרגיע את המתיחות הגדולה ביהודה ושומרון, מזרח ירושלים, לקראת הרמדאן שצפוי לדעתי עוד שבועיים. ומתקבלות שם החלטות, בין היתר, לחזק את מנגנוני הביטחון של הרשות הפלסטינית ולהקפיא בנייה שהובטחה לשותפות וכו' וכו'. ואז לצערנו קורה הפיגוע,
הכל מתערר.
בתוך הממשלה מוציאים הודעות גינוי נגד החלטות שקיבלה ממשלת ישראל, כששם יש נציגים שבדמות ראש המל"ל צחי הנגבי וראש השב"כ. זה מצב אבסורדי, זה מצב שבאמת
שורה תחתונה ברק, לפני שנעבור לנושא הבא.
לא תמיה נוכח הגינוי הישראלי לוועידה שמשתתפים בה.
שורה אחרונה ברק, לפני שנעבור בקצרה לנושא הבא. אני מעריך שהממשלה הזאת, יש לה שנה, שנה וחצי, זה ערכה אופטימית או פסימית לדעתך?
הכל תלוי במצב. אני אומר לך, אם יש עכשיו רגיעה, בעיקר בנושא הביטחוני, עזוב עכשיו את כל מה שקורה עם הרפורמה בהשלכות, הנושאים הכלכליים.
זה מה שרצינו לשאול אותך באמת. האם אתה חושב שהרפורמה מגיעה לאיזה נקודת שבר, נקודת אל חזור, כלומר, משהו יצטרך לקרות פה כדי שהרוחות יירגעו, או שהם ימשיכו לטוס על אותה אוטוסטרדה?
אני רואה כאן מסורי התנגשות, אתה יודע, שנינו, יעקב ואני, אנשים מבוגרים, אבי בלום איש צעיר, אבל גם שנינו לא זוכרים באמת, אמיתי, תקופה כל כך מתוחה, כל כך קשה. עכשיו תראה, אני מסתובב בכל העולמות, גם בציבור החילוני, גם המסורתי, גם החרדי, אז אני ככה נחשף להלך הרוח כמעט בכל הציבורים. אני אומר לך, לא בתקופת ההתנתקות ולא בתקופת רצח רבין לפניו ואחריו, לא היה משהו שמתקרב לקצה קצה למה שקורה עכשיו. זה מתח אמיתי, אותנטי, לא צריך לחזור על המראות שהיו אתמול לכל החיים בתל אביב ומה שהיה בלילה במספרה של גברת נתניהו. זה באמת משהו שהוא קורע את הציבור הישראלי, ולא משנה עכשיו.
אנחנו זוכרים מתח כזה שהביא גם לרצח פוליטי. אתה חושב שמשהו כזה יכול לקרות גם כן הפעם?
תראה, אמר את זה מנדלבליט, אז אני כלב אילן גבוהים. מנדלבליט אמר, זה הסתיים בידי דם. מנדלבליט, היועץ המשפטי לממשלה.
הוא מבטיח לנו דם או שהוא רוצה דם, לא הבנתי.
הוא לא רוצה, הוא אמר שזה הסתיים לא טוב. הוא הסתיים לא טוב, הוא השתמש בביטוי יותר חמור. שמה, אתה רואה שזה כמעט מגיע לשם, האלימות באוויר באופן מאוד 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 קשה, זה אותנטי, אתה יודע, אני אומר לך, עזוב את כל הסיפורים, שולחים את האנשים, אני מכיר חלק מהמפגינים, אף אחד לא שולח אותם, אף אחד לא גורם לאנשים האלה לצאת, לא כסף.
רגע, אני חולק על נקודת היסוד הזה, מי זה ראשי המחאה האלה, שאף אחד לא ידמיין, מי יוזם את כל הדברים האלה, יש פה המון כסף, המון ארגון.
להפקין, יעקב, תאמין לי שאני מכיר את האנשים, חלק מהם אני מכיר אותם מצוין, אף אחד מהם לא אומר להם לצאת, הם יוצאים, הם לא שרים למרותו של איש, אנשים האלה שיוצאים בכל מיני ערים, אף אחד לא, איזה יכול להיות, לא יכול להיות, יש כספים, קונים להם דגלים, קונים להם, מפרסמים הודעות כדי שהם יגיעו, נותנים להם, שמעתי בירושלים, נסור שם סנדוויצ'י בשתייה, אבל עזוב, זה אין לי ויכוח, אבל רוב המסה הגדולה של האנשים שיוצאת לחובות, זה לא אנשים שיוצאים כי מישהו הורה להם או שילם להם לצאת. לא, זה לא המסה. מי שמסביר את זה כך, רוצה לעצמו הנחות.
אנחנו מכירים את נתניהו לא מהיום, והוא אדם שלא יודע מאוד לעמוד בלחץ. האם אתה חושב שהרפורמה הזאת תעבור, או שבסופו של דבר זה יתמסמס בפלסטלינה כזאת או אחרת?
נתניהו הוא היום במצב שלא יהיה מיוצרית באוי מיליות, מכיוון ש... אני חושב שהוא היה רוצה לעשות את זה, אני חושב שהוא לא סיפה לכזו התנגדות, אני חושב בעיקר, והוא מבין בכלכלה לעשות אותו מכולנו ביחד, הוא לא סיפה שיהיו השלכות כלכליות לרפורמה, הוא בוא נגיד, לא בשמחה רבה מינה את יריב לוין לשר משפטים, ולא בשמחה רבה נתן לו את כל מה שהוא רוצה לבצע כבר יותר מ-20 שנים, אבל הוא לא סיפה שתהיה התנגדות, הוא סיפה שאכן ניצחון כל כך דרמטי וחד משמעי, כמו שהוא ניצח בבחירות, כמו שהגוש שלו ניצח בבחירות, זה יעבור יותר בקלות, והצד השני יהיה מוכה, מובס, ויגיד בכל הרוח חלושה. ולדעתי הוא הופתע מאוד מההתנגדות. לכן, לדעתי הוא היה רוצה לעצור את זה, קשה מאוד.
לדעתי מי שאחראי לתגובת, לדעתי...
יהיו לזה משמעויות, גם מבחינת המפלגות, המפלגה שלו, וגם המפלגות השותפות בקואליציה. וזהו, וכאן באמת הפער הגדול בין
לדעתי,
הרצון שלו אולי לבלום, לרקר, להידבר לבין מה המשמעות.
לדעתי ברק, ובזאת נסיים, מי שאחראי פה קצת אולי לתגובת הנגד הקשה של מחנה השמאל והמרכז, יריב לוין, שכינס מסיבת עיתונאים והודיע על כל תורה, מה, נכון. אם הוא הולך מה שנקרא בשיטת הסלמי, כל כמה חודשים דוחף איזה חוק, מה שנקרא נכון. לעבוד בשכל, כל זה לא היה קורה.
כן, אבל אז יבואו מטעמו ויגידו לך שאם אתה לא עושה דברים כאלה מההתחלה, כמה חודשים לאחר מכן זה כבר הופך להיות בלתי אפשרי, כי זה מתמסמס, והקואליציה כבר מתחילה פחות או יותר להיות ככה, כבר מתחילות שם החיכוכים, והחידות ככה בבעיה, ולכן דבר כזה לטעמו היה צריך לעשות את זה מההתחלה, ואני מסכים איתך, מבחן התוצאה מלמד שאתה לא במקום טוב. עכשיו, כשהוא בא ואומר, ואמר את זה אתמול, אסור לעצור אפילו לשעה, מכיוון שאם נעצור לשעה אנחנו ניכנע בכך למחאה ולהפגנות ולתעבור לאלימות, ומצד שני לא מוכנים להידבר אלא אם כל החקיקה נעצרת, אתה מבין שגם אחרי הנאום של נתניהו, וכמובן גם לפניו, הצדדים רחוקים מאוד, ועדיין מתבצרים באופן שקשה מאוד מאוד להידבר.
היועץ האסטרטגי ברק סרי, תודה רבה לך.
תודה לכם.
תודה שתורה, שלום שלום. אנחנו יוצאים לפרסומות, מיד נשוב. שלום וערב טוב לשר העבודה, רב יואב בן צור.
שלום וברכה יעקב, לך לבנימין ולכל המאזינים.
שלום רב.
הרב בן צור, בואו נדבר קצת על ישיבת הממשלה שהייתה ביום שישי שעבר, זה ישיבה שהתחילה בחמישי, דרדרה לשישי, אומרים שהיה שם, שם קצת ברדק, אבל בסופו של דבר היו אנשים שיצאו מרוצים יותר ומרוצים פחות. לאיזה סקטור אתה שייך?
אני לסקטור של המרוצים ביותר. אני חושב שדנו לאורך כל הלילה דיונים עם פקידי האוצר. הופתעתי מנכונותם של שר האוצר ושל פקידיו, באמת לתת תקציבים מכובדים מאוד לנושא של תעסוקה בכלל ותעסוקת חרדים בפרט. ואני שמח שהגענו לנקודה הזאת, הגדלנו את תקציב המשרד שלי במיליארד ו-200 מיליון שקל. אני חושב שבאחוזים אין לזה אח ורע.
מה היה תקציב, סליחה שאני קוטע אותך, מה היה תקציב במקור? הרי זה משרד חדש שהקימו אותו. אז אתה רואה שהגדילו, אז מה זה היה במקור?
מצד אחד זה היה משרד חדש, מצד שני זה היה זרוע עבודה שהייתה בעצם את יחידת צמח, שהפכה להיות משרד, וכיוון שהפכה להיות משרד, אז כמובן ש... תקציבה גדל, וגם הציפיות שיש ממשרד העבודה, הם גדלו, כדי באמת להגדיל את ההשמה של אנשים בעבודה, כדי לגרום לכך שאנשים יעבדו, ירוויחו משכורות מכובדות, ויהפכו להיות ממשפחות שנמצאות בקו העוני, במשפחות נורמטיביות שיכולות לפרנס את עצמן ובכבוד. במיוחד המשפחות שנמצאים בסקטור שלנו.
אני מבין, הרב בן צור, שחבריך מיהדות התורה יצאו קצת פחות מרוצים מהישיבה הזאת.
שמע, אני לא יודע, אני רוצה לומר לך דבר אחד. אני הייתי מרוכז במשרד שלי, התעסקתי במשרד שלי. עכשיו כל מפלגה וכל תנועה מנווטת את דרכה באותו לילה שיושבים ודנים, וכל אחד ידע למה אנחנו הולכים. כל אחד ידע שהולכים עכשיו לויכוחים ולמלחמות, ולרצון של כל משרד לגרום לכך שתקציבו יהיה גדול יותר, והיכולת לעשות יותר בתוך המשרדים שמקבלים, ובתוך ה... טייטל שכל אחד קיבל לעצמו. אז ודאי שטבע הדברים, יש אנשים שהצליחו יותר, יש אנשים שהצליחו פחות, אבל אתם יודעים כולם שזה עדיין לא סוף פסוק, עד שהתקציב לא עובר בכנסת. עוד יכול לעבור שנים, עוד יכול לעבור תוספות. אני מתאר לעצמי שמשרד האוצר עדיין שמר לעצמו רזרבות כאלה ואחרות, לכך שיצטרך להוסיף למאן דהוא כזה או למאן דהוא אחר,
אני שומע, אבל שזה בעצם מסגרת תקציב לא סגורה, כי יש סעיפים שאין להם מקור תקציבי, כמו למשל חינוך לילד, חובה חינם מגילה 2 עד 3, התחושה היא שהסיפור, זה לא תקציב מגובש, ואפילו לא מגובש באופן יחסי לתקציבים של שנים קודמות.
הגיבוש היחיד שהיה שם, הייתה מסגרת, קבעו את המסגרת, במסגרת המסגרת הזאת, הקציבו...
בוא תספר למאזינים שלנו כמה המסגרת באופן כללי.
המסגרת בסביבות $500 טריליון, שזה אנחנו מדברים על הרבה הרבה כסף. זה סוג של 500 מיליארד בערך, והם הקציבו 6.5 מיליארד לצורך הכספים הקואליציוניים, או הבטחות הקואליציוניות, אין כסף קואליציוני, יש הבטחות קואליציוניות, כי כל הכספים שאנחנו מדברים עכשיו, הם לא דברים שהם בעין תוספתיים, זה דברים שנכנסים לבסיס התקציב, ומכאן החשיבות והחוכמה שעשו הפעם בתקציב, ולא משהו שאחרי ממשלה אחת מורידים את זה, אלא משהו שנכנס לבסיס, שהדברים נמצאים בבסיס, קשה מאוד להוריד אותם, קשה מאוד להוציא אותם, וזה דברים שנכנסו לבסיס. ואז לקחו את ה-6.5 מיליארד, שמיליארד וחצי הלך לטובת התקנות של הישיבות ובחורי הישיבות והאברכים, וזה הלך על חשבון שלושת המפלגות, ואז נשאר בעצם 5 מיליארד שקלים, לחלק לפי מספר חברי הכנסת, וכל אחד ידע לנווט את הכספים למטרות שלשמם הוא חושב שהן נכונות וחשובות. זה הכל, זה מה שקרה.
בוא ננסה ברשותך לרדת קצת לרמת המעשה. אדם חרדי שרוצה לרדת, לצאת לשוק התעסוקה, מה הוא יקבל שלא היה לו עד היום הזה?
הוא יכול לקבל הכשרה מקצועית, בפגעי הכשרה מקצועית מהירה אפילו, בת חצי שנה, כדי להשתלב בשוק העבודה, להיות מושם מראש, בהבטחה שהוא יושם בעבודה, במקומות מאוד מכובדים, כמו בגופים ביטחוניים, כמו בחברות אחרות, אנחנו עושים שיתופי פעולה עם שלל חברות ומעסיקים, שאיתם אנחנו נגרום לכך שיקבלו אנשים לעבודה, ונעודד אותם, יכול להיות נעודד אותם בחלק מהדברים, בחלק מהשכר, במענקים, ובהכשרות המקצועיות שניתן לאותם אנשים, נממן את ההכשרות הללו, כדי שהמעסיקים
יהיה להם יותר קל. כן, אבל השאלה היא, אתה יודע,
ובתנאי שאותם מעסיקים התחייבו לקבל את האנשים לפחות לשנה או לשנתיים עבודה. אנחנו מאמינים שאחרי תקופה קצרה, שאנשים שלנו, גם הגברים וגם הנשים, נדרשים מאוד בשוק בגלל מוסר העבודה הגבוה שלהם, בגלל חוכמתם כי רבה כי כל אברך שישב ולמד בדף גמרא יכול להשתלב את תעשיות ההייטק בצורה מאוד מיוחדת, ורוצים אותם, וגם רוצים אותם בגלל מוסר העבודה הגבוה שלהם.
כן.
הם לא משוטטים בפייסבוק, באינטרנט, באינסטגרם, בכל המקומות הללו, זה לא מדבר אליהם, הם כולם עובדים בכל רגע, הם חוששים על גזל
אוקיי,
הזמן של
אנחנו, הבעל. אנחנו הרבה הרי יודעים שבדרך כלל נוטים להשיג חרדים בשכר נמוך, בשכר מינימום. האם אתם כאלה שמממנים את ההכשרות, יכולים להתנות עם המעסיקים שהשכר יהיה כמו שמקובל במשק? שלא ינצלו
כן,
אותם,
בהחלט,
שלא
כן.
ינצלו אותם רק בהחלט. בגלל שהם חרדים. תראו, כמו תראו, שאנחנו יודעים, בכל מיני חברות כן. תוכנה שאני לא אנקוב בשמם פה, אנחנו לא רוצים לנקוב שמות, אנחנו יודעים שיש חברות שמעסיקות במיוחד חרדיות, מה שנקרא כמעט תנאי רעב ביחס למה שמקובל בשוק.
אז אנחנו עכשיו רוצים לפתוח סוג של הכשרה לאותן נשים חרדיות שנמצאות בשכר מינימום, ועובדות בחברות כמו, סליחה, ממש בתנאים לא הולמים. אנחנו רוצים בשעות אחר הצהריים, פעם או פעמיים בשבוע, לפתוח להם השתלמות והכשרות, כדי שיוכלו להתקדם מאיפה שהן נמצאות, לרמה יותר גבוהה, ואז יוכלו להיקלט בחברות רבות שצריכות את הבנות עם ההשכלה הנוספת, עם ההכשרה הנוספת שתהיה. זו הכשרה שאנחנו מממן אותה, כדי שאותם נשים יצאו מהמעגל של השכר מינימום והעבדות הזאת, למשהו שהוא רווחתי יותר. אני ככה מקווה.
אני שומע מאחורי הקלעים שיש את התוכנית גם לשלב עובדים בעובדות חרדיות במערך הביטחון, בשירותי הסייבר.
כן, אז יש לנו עכשיו מסע מתן עם שרת המודיעין, משרד המודיעין, שמוכן לקלוט כ-1,000 גברים ונשים להכשרה מקצועית של חצי שנה, ואחר כך לגרום להם להיות מוסמים במוסד, בשבק, ב-8200 וביחידת הסייבר הלאומית של מדינת ישראל, בתנאים הולמים מבחינה רוחנית, בקבוצות עבודה שיתאימו להם מבחינה רוחנית, לא להיות מעורבים, ובוודאי בשכר הולם שבאמת יעלום את כישוריהם ואת יכולותיהם של אותם בנים ובנות. מי שיעבור כמובן את ההכשרה הזאת, שהיא הכשרה קצרה, תהיה בת חצי שנה. אני מקווה שעכשיו אנחנו נצליח לגמור איתם את ההסכם, כדי שנוכל לתת להם גם כספים לאותה הכשרה, שנוכל באמת לגרום לעוד 1,000 משרות בציבור החרדי. יש לנו שאיפות מאוד גדולות.
התוכניות האלה, הרב פנצור, כן. התוכניות האלה נראות נפלאות ונשמעות פנטסטיות. השאלה שאתה שואל את עצמך, ואולי גם המאזינים שואלים את עצמם, כמה זמן הממשלה הזאת תחזיק מעמד, והאם אתה לא צופה קלקולים שיביאו להתפרקות שלה מוקדם יותר מהצפוי, וכך גם התוכניות האלה יכולות לרדת לטמיון.
תראו, נקרא, הייתי עכשיו באיזה אירוע של הנחת אבן פינה לעמותת שמעיה בצפון, נפגשתי שם, היינו שם כמה שרים, פגשתי גם את שר הפיתוח הנגב והגליל והחוסן הלאומי, יצחק וסרלאוף, וישבנו ודיברנו על הנושא הזה. גם הם, בעוצמה יהודית, שכל כך נראה שהם אוטוטו, אולי הם יפילו את הממשלה, ואולי הם יגרמו לכך וכולי, אין לזה כיוון בכלל, יש להם תוכניות ארוכות טווח לכולם. כל הדברים הקטנים של מירון או תקציב או דברים כאלה, הדברים
כן,
האלה...
זה לא, הבעיות עם עוצמה יהודית הרבה זור. זה אני מסכים איתך, על מירון לא מפילים ממשלה, והכל זה כסף קטן. אבל יש להם בעיות קשות בנושא הביטחוני מול האנשים שלהם. התגברות הטרור, מפנים להם מאחזים. כמה זמן אתה מעריך אם יוכלו להמשיך ולבלוע את הצפרדעים האלה?
אני אומר לכם שוב, שבסוף מהבחינה הזאת, הכל יסתדר, הממשלה הזאת תמשיך ותאריך ימים. אני לא יודע אם שמתם לב, כמו נכנס לעניינים יושב ראש תנועת ש"ס הרב אריה דרעי, אין לי ספק שהוא ידע למתן, או ידע לשים בפיהם של אותם אנשים דברי חוכמה, כדי שבסופו של דבר יבינו שאין לנו ממשלה אחרת, זו הממשלה המטבית שאנחנו יכולים לקבל, ולא תהיה לנו ממשלה אחרת, ואני מקווה שאנחנו נקלקל את הסטטיסטיקה שממשלות ימין מפילות את עצמם, ונצליח למלא את מלוא שנות הממשלה הזאת, כי באמת אין סיבה, הממשלה עובדת בצורה הומוגנית, גם בתוך הממשלה. אני אומר לכם, הדברים לא כמו שנשמעים בחוץ, הם נראים בפנים, הם נראים שכולם יחד למען כולם, כמעט ואין ויכוחים. יכולים להיות פה ושם, אבל זה לא ויכוחים מהותיים שבגללם מפעילים ממשלה, אלא
מנגד, הרב בן צור, אנחנו יודעים, השר, שיש לנו כאן עסק עם אנרכיסטים שמאיימים למוטט את הכלכלה הישראלית. הם לא רק מאיימים, הם גם עושים דברים, הם מוציאים כספים החוצה מישראל. הדבר הזה לא עלול להביא למשבר שאנחנו לא נוכל להשתלט עליו?
תראו, השיח בתקשורת הוא לא בדיוק מה שקורה בפועל בשטח. אני אומר לכם,
אני מדבר על המדדים, תסתכל, רגע, תראה רגע את הדולר שעולה, תראה את המדדים בבורסה בתל אביב, הם מצליחים ליצור פחד.
רבותיי,
הכלכלה זה גם עניין של פסיכולוגיה בסוף.
אתה צודק, אבל אני רוצה לומר עוד נקודה. גם הדולר לעתים יש לו עליות ומורדות, וגם מדדים בבורסה גם ירדו לפני כן, בלי שום גם שהייתה הממשלה הקודמת, ירדו מדדים של הבורסה. זה עדיין לא אומר כלום. המדדים של הבורסה הם בתנודתיות שלמעלה למטה בתקופות. זה לא קשור עכשיו לשום דבר אחר. אני אומר לכם שוב, יעברו עוד כמה ימים, יעברו עוד כמה שבועות, יהיה הידברות, יהיה שיח, ואני אומר לכם שוב, הנה חברת הדירוג האשראי פיץ' לא הורידה דירוג האשראי של מדינת ישראל, אמנם אמרה אזהרה, עוד פעם, יש הבדל בין אזהרה לבין בפועל. אני אומר לכם שיש תקציב טוב, יש כלכלת ישראל, כלכלה חזקה, אני חושב שהממשלה הזאת תהיה לה סייעתא דשמיא, הנושאים הביטחוניים הם צריכים להיפטר והם ייפטרו, אנחנו מקווים ש צהל יעשה את עבודתו, אנחנו מתפללים שלא יהיו יותר הרוגים, אני בדרכי עכשיו לנחם אבלים בהר ברכה, אני מקווה שזה המקומות האחרונים שנלך אליהם, אבל שוב אנחנו חיים במדינת ישראל, בארץ ישראל, היו פיגועים תמיד, זה לא משהו אחר, זה לא משהו חדש, אנחנו מכירים את זה ואנחנו יודעים את זה, גם את
הממשלה
הקודמת היה.
בוא נדבר רגע על הפיל.
בעזרת השם. נצליח להשתלט על כל מה שצריך.
בעזרת השם, השאלה שלי, בוא נדבר רגע על הפיל שבחדר, כל מה שקשור לרפורמה המשפטית ולארץ שרועדת מכל המחאות האלה, האם לדעתך לא חכם יותר קצת להעביר, להוריד הילוך או שניים, וכן להגיע לאיזו הידברות, להרגיע קצת את הרוחות הסוערות, כי הן באמת סוערות?
תראו, אנחנו לא מובילים את הרפורמה המשפטית, מי שמוביל אותה זה הליכוד, זה השר לוין, זה שמחה רוטמן, אנחנו לא מובילים את הרפורמה הזאת, אנחנו מחויבים קואליציונית ללכת עם הרפורמה הזאת. כמובן שיש סעיפים שאנחנו רוצים שיהיו בתוך הרפורמה, כמו פסקת ההתגברות, כיוון שאנחנו רוצים, יודעים שיש חוקים שאנחנו מעבירים אותם, ולא רוצים שאחר כך תהיה התערבות של בג"ץ יפסול לנו את החוקים, כגון חוק הגיוס, שהוא כל כך חשוב לכולנו. ולכן יש סעיפים שאנחנו תומכים יותר, אבל ככלל אנחנו לא מובילים את הרפורמה הזאת. מי שמוביל אותה זה הליכוד, וזה היה ההתחייבות שלנו בהסכם הקואליציוני, שנתמוך בה. אוקיי? אני מקווה שהשכל יגבר. אני חושב שמה שנעשה אתמול זה היה...
אתה חושב שיש בכלל מקום להידברות או ששני הצדדים פה עלו על העץ?
אני
רואה מצד האנרכיסטים, בוא נדבר על הנפשות הפעלות, לוין ורוטמן אומרים שאנחנו דוהרים קדימה, האנרכיסטים אפילו מנסים לפרוץ למקום שאשת ראש הממשלה הייתה בו, במצב הזה של הקיטוב, אולי ההידברות זה רק דיבורים?
לא, ההידברות היא לא דיבורים, ואני יודע שמתעסקים בזה כמה אנשים רצינים בתוך הקואליציה, אני לא רוצה להזכיר את שמותיהם עכשיו, זה לא האנשים שמפרסמים את שמותיהם בתקשורת, יש גם שיח שהוא מתחת לעץ ואף אחד לא יודע עליו, אבל אנשים מדברים, ואנשים מאוד רציניים מדברים, ויש נכונות ויכולת ללכת לפשרות, לא יודע אם שמתם לב אתמול גם על השיחת בת 10 הדקות שהיה לראש הממשלה עם גן, ואני אומר לכם שוב, שבסופו של דבר אני חושב שאנחנו נגיע לאיזשהו סוג של הסכמות, גם אם לא מלאות, אבל לפחות, לא יהיה משהו קיצוני לצד אחד או לצד אחר, ואני מקווה שנגיע באמת ונעביר את הדברים החשובים באמת, כי גם חלק גדול מהרפורמה המשפטית, יש אנשים גם בתוך האופוזיציה, וגם בתוך השמאל, וגם בתוך המרכז הישראלי, שבהחלט דיברו על זה ומסכימים לדברים הללו, זה לא שיום מתנגדים. שוב, הדרך, הכוחניות, ויש מי שמנצל את זה כדי לנגח ממשלה. יש כאלה שזה לא מבחינות מבחינה עניינית, גם מבחינה פוליטית הם מוצאים איזה קר נרחב עכשיו, ואיזה יכולת אולי להרער את יסודות הממשלה, ולהפיל את הממשלה הזאת. זה כל המטרה. מי שלא רוצה לגרום לשיח, הולך לקיצוניות, ואז אומר, אני לא מוכן לשמוע, עד שלא, עד שלא, עד שלא. וכאן אני אומר, אנחנו שוב מתעשת, ואני מאמין שאנחנו, כיוון שאנחנו סוג של תנועה שמקרבת, אז אנחנו נהיה מקרבים, יש לנו מבוגר אחראי בראש התנועה שלנו, ואני חושב
שזה... דבר אחד ברור, בכל מה שקשור למבוגר האחראי הזה, בכל מה שקשור לחוק דרי, אם נקרא לילד בשמו, נדמה לי שבזה לא תהיינה שום פשרות, ותלכו איתו עד הסוף.
שמע, אנחנו רוצים למצות את רצונם של 400 אלף בוחרי ש"ס, שבחרו באריה דרעי לא כדי להיות חבר כנסת, אלא כדי להיות שר מוביל ומשפיע בממשלה. אני לא חושב, ראיתם גם מה שדיבר היועץ המשפטי לממשלה לשעבר, מה שהוא אמר בקשר לעסקת טיעון שהייתה עם הרב אריה דרעי. אני חושב שמי שרואה את זה מבין ששופטי בג"ץ טעו בטענה שלהם, טעו בהתנהלות שלהם, טעו בהחלטה שלהם. ולכן אני חושב, ויש לי יותר מיסוד סביר להניח, שגם אם החוק הזה יעבור, בג"ץ לא יתערב, כי הוא מבין שאולי זה הדרך שלו כדי להודות בטעות על הדיון הקודם שהיה, והפצילה שלו מלכהן כשר. ולכן אנחנו בהחלט בחוק דרעי נלך עד הסוף. אני לא חושב שזה חוק שפשוט גורם לכך, שאתה גורם לרצונם של מאות אלפי אנשים שבחרו, שלא יוכלו לבוא שופטי בית משפט ולהגיד, רבותיי, הוא לא ראוי, הוא לא מתאים, הוא לא...
אני חושב הרבה זאת שאתה נותן יותר מדי קרדיט לשופטי בג"ץ, כי יש הרבה מאוד משפטנים שמעריכים שהם או שיפסלו את החוק או שידחו אותו לקדנציה הבאה. למה אתה חושב שהבג"ץ הפעם יירתע? הרי עד עכשיו הבג"ץ הלך כמעט תמיד עד הסוף. מה יחסום אותם? כי זה חוק יסוד?
כי זה חוק יסוד? ובטח אני חושב שהבג"ץ שאמר טענות השתק ודברים וטענות מטענות שונות, ברגע שיועץ המשפטי לממשלה, וחבל שלא דיבר את זה לפני הדיון בבג"ץ, ברגע שהוא אמר, רבותיי, לא היה באף רגע נתון התחייבות של השר דרעי לפרוש, ברגע שהוא אמר את הדברים הללו, אני חושב שכל טענות השתק אינם במקומם. ואני ככה חושב וככה נראה לי, ולכן אני חושב שבג"ץ ייתן את הדעת אם באמת מן הראוי שיפסול שוב חוק כזה שהוא חוק יסוד. אני מאוד מקווה שהם לא יתחילו לפסוק חוק יסוד דווקא מהחוק של דרעי.
כן, כולנו שותפים לתקווה הזאת. שר העבודה הרב יואב בן צור, תודה רבה לך.
תודה רבה לכם, כל טוב.
פרסומות, מיד נשוב. חזרנו הפרסומות אחרי רעיון די ממושך עם השר יואב בן צור, הוא מאוד מאוד אופטימי, הלוואי שגם אנחנו היינו יכולים להיות אופטימיים. עד כאן פלפוליטיקה לשבת פרשת תצווה ולקראת מחיית עמלק, שיהיה לכולנו שבוע שמח ונטול פיגועים. אבל בואו לקראת פורים חייבים לעשות להיות אופטימיים, ואנחנו נשמיע איזה שיר שאולי קצת יחדד בנו את האופטימיות. בנימין, תבחר לנו שיר.
אני הייתי מצביע על השיר של הפסוק שפותח את המגילה, והיא בימי אחשוורוש, שיר חבדי, שאנו כאן אותו בביצוע חדשני משהו של מוטי קיי. נשמע אותו, שתהיה לנו שבת שלום.
שבת שלום.